אנחנו עזבנו אותם לשני הגלמות האלה, כמו הגדולים. אחד הפך להיות שני המפות. זה שהיה פגרה כזה. והשני, שהיה חכם גדול וחכם מכל החוכמות, הוא ירד מן המצב והוא הפך להיות עני, עזר רוע, הולך רגלי, ואף אחד לא שם לב אליו. מה שכן, בכל מקום שהגיע, עבד קשה בשביל להפיץ את הרעיון שלו. מה היה הרעיון? שאין מלך. עכשיו, בפגישה האחרונה הזאת, במקום, בתחנה האחרונה שלו, בנבילים שלו, הוא הגיע, הוא פגש עוד משהו, עוד טעות אנושית, ואנשים מאמינים בבעלי שם. הם מאמינים שיש מלך ומאמינים בבעלי שם. והוא עכשיו הולך לשבור גם את התזה הזאת. אין מלך ואין בעלי שם. כאן הפסקנו. אנשים שניהם בארוחה, והם מדברים ביניהם, והשורה האחרונה שקראנו, שזה מאוד הרגיז את החבר שלו, זה שהוא כופר במלך. ועכשיו יושבים ככה בארוחה המשותפת הזאת, בתוך כך בא אחד ואמר, העזאזל שלח אחריכם. יש כאן תרגום ליידיש בתוך הטקסט. העזאזל היינו הטייזו. יש את המילה הזאת גם בגרמנית. המשמעות של זה, זה לא בדיוק בגרמנית, זה נראה קצת אחרת. המשמעות של זה בגרמנית זה הגיהנום. והמשמעות ביידיש זה שטן או שד או משהו כזה. כן, משהו מכוחות האופל. שכמובן, הם לא... הם מחונקים ביניהם אם לקבל דבר כזה כמציאות בכלל. בא מישהו ואמר שאותו אחד, אותו כוח אפל שלח אחריכם, זאת אומרת, הוא שלח לקרוא לכם. ומזעזע הטעם מאוד מאוד, זאת אומרת אותו אחד, הוא היה שני למלכות, הוא מזעזע מאוד ורק, הוא קם מהשולחן, רק הוא סיפר לאשתו, בפחד גדול, באשר שהנזכר לאל שלח אחריו, יעצה לו אשתו לשלוח עבור הבעל שם ושלח אחריו, ובא בעל שם ונתן לו קמעות ושמירות, ואמר לו שאתה לא יפחד כלל. והיה לו אמונה גדולה בזה. והיו יושבים מאוד החכם והתאמנה, המשיכו לשבת. כל מין ארוחה ארוכה כזאת, ארוכה כזאת, שמתחילה בצהריים ונגמרת בערב. ושאל החכם אותו, על מה נפחדת כל כך? אמר לו, בשביל אדם ששלח אחרינו, שחק ממנו, אתה מאמין שיש טייבה? יש בכלל דבר כזה. אתה מאמין בשדים ורוחות? השיב לו, ואם כן, מי הוא זה ששלח אחרינו? ענה החכם ואמר, בוודאי זהו אחי שרצה שיתראה עמי. תחילת הסיפור, היו שניהם בנים יחידים, לא היה לאף אחד מהם אח. אבל עכשיו פתאום יש לו איזה תיאוריה על אח, ושלח אחריו במרמה כזאת. שאל אותו הטעם, אם כן, איך עבר על כל הוורקס, זאת אומרת, על כל השומרים, בפתח של השר עומדים שומרים, ישיבו בוודאי שיחד אותם. והם אומרים במרמה בשקר שלא ראו אותו כלל. בתוך כך חזר ובא אחד ואמר כנען שהטייבו שלח אחריהם, והטעם לא נזדעזע הטעם, ולא היה לו שום פחד כלל מחמת השמירה של הבעל שם כנען. ענה ואמר לה החכם, אתה מה אתה אומר? אמר, הודיע לך שיש לי אח שהוא עם לי בחס ועשה מרמה זו כדי להתחיד אותי. ועמד ושאל אותו לאותו שבא בשבילם, ומהו דמותו של זה ששלח אחרינו? ושואל החכם, איזה פנים יש לו, ואיזה מראה יש לצערות שלו וכו'. ואחרי יוצא, השיב לו, כך וכך. ענה החכם ואמר, זהו מראה הכי ענה. אמר לו, אתה מתלך עמם. השיב, רק שתיתן לי איזה אנשי חיים, שיהיו זלגו, זה מילה באוקראינית, משמר, זה שלא יצערו אותי. ונתן את זה לב, והלכו שני החכמים הנ"ל עם אותו האיש שבא בשבילה. זהו, הלכו איתו, וחזרו החיים. ובני החיים חזרו, ושאלו אותם, אתה מהמיניסטר, איכן הם החכמים הנ"ל? השיבו שאינם יודעים כלל איך נעלמו. ופתאום הם נעלמו להם העיניים. והנ"ל, היינו עתיים, והוא חטף אותם, את החכמים האלו הנ"ל, והביא אותם על רפש שבטים. ושם היה יושב עתיים על כיסא בתוך הרפש, והשליחו את החכמים הנ"ל, זאת אומרת, הם היו הרי שניים. היה החכם שלנו, והחכם שהמלך שלח אליו, מי שהיה בתחילת הסיפור. ושישלחו את החכמים הנ"ל בתוך הרפש, והרפש היה אב ודבוק כמו דבק ממש, שקוראים כלי, זו המילה ביידיש, שהיא דבק. ולא היו יכולים לזוז עצמם כלל בתוך הרפש, וצעקו אלו החכמים לאלו שהיו מייסרים אותם, דהיינו הטייבל והאנשיו, רשעים, על מה אתם מייסרים אותם? וכי יש טייבל בעולם? אתם רשעים מייסרים אותנו בחינם? כי אלו החכמים הנ"ל עדיין לא האמינו שיש טייבל, רק אמרו שאנשים רשעים מייסרים אותם בחינם. והם מונחים אלו השני חכמים בתוך עובי הרפש, והיו חוקרים מה זה? אין זאת, רק שאנשים פוחזים שהיינו מתקוטטים עמהם איזה פעם, ואתה הם יסרים אותנו כל כך. והיו מתייסרים שם בימים גדולים כמה שנים. פעם אחת עבר עצם המיניסטר ענה לפני בית הבעל שם, ונזכר בחברו החכם, ונכנס אל הבעל שם, ואיתה עצמו אליו כדרך הסביב, ושאל אותו אם אפשר שיראה אותו. היינו את החכם הנ"ל, והיא נוכל להוציאו משם. ואמר אל הבעל שם, אתם זוכרים את החכם ששלח את האבל ונפטעו, מאותו היום לא ראיתי, ושיבו הם? כלומר, אני זוכר אותו. הוא ביקש ממנו שיבוא לו מקומו ויוציאו משם. ואמר לו הבעל שם, בוודאי אני יכול להראות לך את מקומו ולהוציאו, רק שלא ילכו כי אם אני ואתה. והלכו יחד, ועשה הבעל שם מה שידע, ובאו לשם, ראו שהם מונחים בעוב פית ורפש. כשראה החכם את המיניסטר, צעק אליו, אחי, ראה שהם מכים ומענים אותי כל כך הרשעים הללו בחינם. גר בו המיניסטר, עדיין אתה אוחז בחוכמות שלך, ואין אתה מאמין בשום דבר, ולהתברך האלו עם אנשים? אתה ראה, על עוזר הוא הבעל שם שהיית כופר בו, והוא די כיכול להוציאכם, והוא יראה לכם האמת. הוא ביקש אתם המיניסטר הנ"ל מן הבעל שם שיוציאם ויראה להם שזהו טייבל ואינם אנשים. ועשה הבעל שם מה שעשה, ונשארו עומדים על היבשה, ולא היה שם רפש כלל, ואלו המזיקים הנ"ל נעשו אפרה באלמה. אז ראה החכם הנ"ל והוכרח בעל כורחו להודות על הכל שיש מלך וכולי. יש לי טקסט, תן את התרגום ליידיש, נדמה לי ששם מופיע גם שהודה על זה, שהודה על זה, שיש מלך ושיש בעל שם. עכשיו כאן, הקטע האחרון של הסיפור הוא קטע קשה. קטע קשה, אנחנו לא כל כך מבינים מה המסר שלו. בוודאי שלא מדובר כאן על עניין של שכר ועונש. כל הסיפור, למרות שזה נראה כמו שכר ועונש, לא על זה מדובר בכלל. מדובר על סיבות ותוצאות, אבל לא על שכר ועונש. בעצם, גם שכר ועונש, שמוזכרים בתורה על סיבות ותוצאות. יש חקירה בין חוקרי ישראל הקדמונים ומהביניים. מה זה הגדר של שכר ועונש שכתוב בתורה? האם זה כמו פועל או כמו עריף? יודעים מה זה עריף? מי שמקבל חלק מהיבול, מקבל אחוזים מהיבול. זאת אומרת, הפועל מקבל מחיר קבוע לפי יום. אם הוא עובד בקבלנות הוא מקבל מחיר קבוע לפי הפרויקט, אבל לא לפי הרווחים. הוא קיבל איזה בן פרדל, הוא גמר לדבר, הוא מקבל את הצ'ק שלו, לא משנה כמה הוא עבד על זה, אבל לא לפי, הוא לא מקבל אחוזים בטונות של התפוזים שגדלו בפרדל. עריף מקבל חלק בתוצאות. עכשיו, כשיהודי עושה מצווה והוא מקבל שכר, או שעושה עונש, או שעושה עבירה והוא מקבל עונש, למה הוא דומה? הוא דומה למי ש... אפשר לומר לו, תגיד לי מה זה רצה, אני אגיד לך מה תקצור, או שנגיד לו, משלמים לך. זו שאלה גדולה. המסקנה היא שזה כמו עריף. כן? ויש כמה פסוקים בתנ"ך ש... גם בפי העם אנחנו אומרים תמיד, מי שזורע רוח יותר סופלה. כן, יש פסוק בישעיהו, אפילו בחרוזים. תארו חשש, תלדו קש. איך כתוב שם? זאת אומרת, מה שאתה הורא זה מה שאתה יודע. וכן הלאה. מה הראיה שזה כך? ראיה יש לנו מהסיפור של חטאו של אדם הראשון. זה השכר והעונש הראשון שמופיע בתורה, העונש הראשון שמופיע בתורה. מה היה שם הסיפור? קודם כל צריך להבין בכלל את הסיפור. מה פירוש שהשם בורא את האדם אחר כך הוא מגרש אותו מגן עדן? אנחנו יודעים שגן עדן זה מושג שהנשמה חוזרת אל הרפא שיוזרת את הגוף. אם האדם הוא זכר. זאת אומרת שזה עולם הנשמות. אז מה פירוש שהשם ברא את האדם בגן עדן? זאת אומרת שהיה נשמה. אחר כך הוא גירש אותו, הוא גירש אותו, אז הוא קיבל גוף, ככה זה יפה, כן? אבל זה לא נכון. האדם נברא ביום השישי של הבריאה. והוא גורש מגן עדן, הוא גורש אחר כך. הוא לא גורש לפני שהוא נברא, הוא גורש אחרי שהוא נברא. ובבריאה שלו מסופר על הגוף שלו. ויצר השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה, ויפח באפר נשמת חיים, מדובר על גוף ועל נשמה. והמפרשים הקדמונים עומדים על זה. והפירוש זה הפשט, זה פנימיות של הפשט, זה לא באמת ולא סוד. האדם הראשון היה לו גוף כל כך זך, שהוא יכל עם הגוף ביחד לקבל את כל ההשגות הרוחניות, את כל התענוג הרוחני שנשמה מקבלת עכשיו אחרי שהיא פושטת את הגוף. ומדוע היום אנחנו לא יכולים לקבל את זה עם הגוף? כיוון שהגוף שלנו לא כל כך זך כמו גופו של אדם הראשון. וגם אדם הראשון עצמו, אחרי שהוא חטא וגופו ירד במדרגה, אז באופן רשמי זה הוא קיבל עונש שגרשו אותו מגן עדן, אבל זה לא עונש. זה תוצאה של מה שהוא עשה, גן עדן לא יכול לסבול כזה מגוף. אז יוצא מזה שהעונש הוא תוצאה. וזה שנגזרה עליו מיטה, שזה גם נראה כמו עונש, זה שנכנסה עליו מיטה, זה אומר שהיות שבכל אופן הוא יעשה גם דברים טובים, והוא יצטרך לחזור לגן עדן, אבל הרי הגוף שלו הוא לא מזוכח, והגוף לא יכול לסבול את הגן עדן, והגן עדן לא יכול לסבול את הגוף, אז הוא ישאיר את הגוף בקבר, והנשמה תחזור לגן עדן. זאת אומרת שכל הסיפור הוא תוצאה ישירה של המעשים שלו. מהו הסיפור של תחיית המתים? הסיפור של תחיית המתים הוא תוצאה של התיקון הסופי של חטאו של אדם הראשון. כל הנשמות היו כלולים בתוך גופו של אדם הראשון, וכולם השתתפו בחטא. ולכן הייתה אחר כך גלות מצרים וכל הגלויות, והכל תוצאה... גלות מצרים הייתה כדי להזדכך לקראת מתן תורה, להזדכך ממה? בחטאו של אדם הראשון. ככה מופיע, זה כבר לא כתוב בפרשים של הפשט, זה כתוב במקובלים, אבל זה הכל המשך של אותו רעיון. עכשיו כשאנחנו מסתכלים לעתיד לבוא, כשיגמר התיקון, אין שום סיבה שלא נוכל לחוות את כל הגילויים העליונים בתוך גוף. אז לכן אפשר לקבל חזרה את הגוף. להפך, אפשר לקבל מדרגות שהן יותר גבוהות מהגן עדן עכשיו. ואף על פי כן שהגוף לא יסתיר. כי עצם הגשמי לא מפריע. זה שיש לנו אורך ורוחב ועומק וממד גשמי, מה שמפריע זה החומרנות שלנו, לא, לא עצם הממד הגשמי. הקדוש ברוך הוא יכול להסתדר עם הממד הגשמי, כמו שיכול להוריד נשמה לתוך הגוף, אז ככה יכול להוריד גם את ההשגות העליונות לתוך הגוף, את כל התענוגים העליונים לתוך הגוף. מה שמפריע זה תפיסת עולם שלנו. עכשיו, מה זה? מה העניין? איך זה מפריע? וזה מתקשר, כאן זה מתחיל להתקשר לסיפור. כשרציתי לומר, החכם והטעם זה לא שהם עושים מצוות ועבירות ומקבלים שכר ועונש, לא על זה מדובר כאן. אלא מדובר, וגם במצוות ועבירות אמיתיות זה לא הולך ככה, הטכניקה של שכר ועונש, ומה שבן אדם עושה, זה הוא פוגש אחר כך, וזה דיברנו כמה פעמים. הבן אדם פשוט נזכר את מה שהוא עושה, זה הגינור הכי גדול שלו. או אפשר לומר את זה בסגנון אחר, שואלים אותו למה? והוא מתקפל מבושה. ואם הוא רוצה להימנע מזה, הוא צריך לשאול את עצמו היום למה. היום הוא יכול לתת תשובה, הוא יכול לשנות כיוון. כששואלים אותו מה מעל 20 שנה למה, אז הוא נשאר עם השאלה. ואז הוא פוגש את כל הדברים, ברגע ששואלים אותו למה, אז כל הדברים עומדים לו חיים מול העיניים, ואותו דבר הדברים הטובים. וכשהוא רואה, הוא פוגש את הדברים הטובים, הוא פוגש את המהות הפנימית של הדברים הטובים. פה בעולם הוא רואה את החיצוניות. אז הוא פוגש את הפנימיות של הפנימיות, זה גבוה עד אין קץ, הוא בגן עדן. וכשהוא פוגש את המהות האמיתית של הדברים הלא טובים של הכלל, הוא בתוך דיונו. זה גם בכלל, בפרט פה בסיפור, שהוא לא מדבר במפורש על מצוות ועבירות, הוא מדבר על צורת חיים, על שיטת חיים. אז כמובן שהקרבה למלך, שהמלך בסיפור זה הקדוש ברוך הוא, הקרבה למלך שאתה מגיע אליו, זה בגלל שהוא היה תמים ואמיתי. ואמת אמיתית זה רק השם יתברך בעצמו. מי שרוצה להתקרב להשם, הוא צריך לראות שהכל יהיה אצלו אמיתי. אמת אמיתית. כל העבודה שלו, כל הבן אדם יכול להגיע למצב שאחרי 120 שנה מראים לו את כל הדברים הטובים שהוא עשה, וזה כמו אחד שמגיע עם סחורה, הכסף הוא רק מצופה, ל-100% קוטנה זה הכל ביולן, הכל בלוק. כן, הכל לא זה, זה הכל לא זה, הכל סינתטי, הכל קשקוש. והוא יכול להגיע ולבדוק ולפתוח את החבילות שלו ולהראות שהכל אמיתי. וכשזה אמיתי, אז זה אמיתי, למעלה זה עולם האמת, מה שלא אמת זה לא קיים. זה לא קיים, כאילו לא עשה. עכשיו, מה אצלנו נקרא אמיתי? אנחנו לא אנשים אמיתיים. אנחנו כולנו פוליטיקאים שלא הצליחו. אז לא נכנסנו לא פוליטיקאים, היינו מוצלחים יותר, היינו כולנו בפוליטיקאים. רק לא הצלחנו, אבל אנחנו לא אמיתיים מי יודע מה. יש מעט מאוד אנשים שלא אמיתיים. העניין של להיות אמיתיים אצלנו זה לרצות להיות אמיתיים. או כמו שמספרים על איזה צדיק, אני לא זוכר על מי מספרים את זה, כשהוא שאל, אתה רוצה לרצות לפחות? אנחנו רוצים לרצות להיות אמיתיים. יכול להיות שאם היינו רוצים להיות אמיתיים, היינו אמיתיים, אנחנו רוצים לרצות להיות אמיתיים. זו העבודה שלנו, לא לעזוב את הרצון הזה, לא להתייאש. למרות שאנחנו פוגשים את עצמנו שוב ושוב שאנחנו משקרים, אבל את הרצון לא צריך להניח. אף אחד לא מכריח אותנו לא לרצות. לרצות אפשר להמשיך, ואם אנחנו רוצים, הרצון זה כמו שבן אדם לוקח חבל שבראשו וב מעוקל מברזל, חבל ארוך, וזורק אותו על איזה מרפסת בקומה הרביעית, וזה נתפס שם במעקה, ואז הוא מתחיל לטפס על החבל. ברגע שהאבר נתפס, אז מי שמתבונן כבר יכול לראות אותו שם. הוא לא צריך שיגע, הוא כבר יגיע. זה הרצון. אם תופסים את הרצון חזק במשהו, בטוח שנגיע. הכל הבעיה שעומד שם מישהו וכל פעם זורק את אבר. שאלה מי תיאש קודם. אבל בסוף אנחנו נגיע. אז זה העניין. עכשיו, מה היה הסיפור שלהם, של החכמים האלה וכל זה? של שני החכמים עם התם חיפש כל הזמן את קרבת האלוקים. זאת אומרת, הוא ידע שהוא ישנו, הוא חיפש כל הזמן לחוות אותו בתוך החיים שלו, והוא הצליח. הוא תמיד היה בשמחה. שמחה תמיד אומרת על קרבת, מעידה על קרבת אלוקים. שמחה קיימת. יש שמחה עוברת, אנחנו הרי כל הזמן מחפשים דברים חדשים כדי לשמוח. אחרי 5 דקות זה נהיה ישן, וכבר לא שמחים עם זה יותר. אבל אם בן אדם שמח באופן קבוע, סימן שהוא מרגיש או הכרתית או תת הכרתית, הוא מרגיש איזושהי קרבת אלוקים. לפעמים בן אדם שמח קבוע בגלל שיש לו חבר טוב, יש לו איזו תמיכה פסיכולוגית, אבל זה כמובן עובר, זה לא קבוע, זה יכול להיות קבוע שנה, שנתיים, 10 שנים. אבל משהו, שמחה שקטה, אמיתית, מן שמחות צדיקים בהשם, זה קרבת אלוקים. התם היה תמיד שמח, וראינו בתחילת הסיפור. הוא הפנים קרבת אלוקים, הוא הרגיש את הנוכחות של הקדוש ברוך הוא. וברגע שבא אליו השליח ואומר לו, המלך קורא לך, אין לו זמן אפילו לעמוד בקושי נפרד מאשתו. כששאלת אותו למה, אז לא היה לו זמן לענות לה. הוא רק בא לספר לה שהמלך קרא לי. כל כך הוא הרגיש קרוב את המציאות של המלך. לעומתו, התם מחפש את הריחוק. הקרבה, מה? החכם. מחפש את הריחוק. הקרבה מאיימת עליו. היא מקטינה אותו. היא מגמדת אותו. הוא לא, הוא רוצה להיות גדול. איך הוא אומר? אצל המלך עשר חכמים. הוא לא יכול להיות שם. לפעמים יש עולה בדעתנו מדבר כזה שאנחנו לא יכולים לסבול המוניות, כן? אבל זה לא בגלל זה. לפעמים באמת קשה לסבול המוניות, אבל לפעמים קשה לראות את עצמי אחד מאלף. אז במקום שיש אלף אני לא נמצא, אני צריך לראות שיש חמש, אז רואים אותי, מתייחסים אליי. אני מוישה, אני לא יודע מספר אישי, כן? אני מישהו, אני מוכר. לא נעים לי להיות במקום, יש אנשים שזה לא מפריע להם, להפך, הם מרגישים צור שם. נמצאים במקום, נמצאים אל הגבומר ברשבי, לא חסר להם שום דבר, הם היו מסכימים לשאר שם כל החיים. אז לא שמים לב אליהם, כן שמים לב אליהם, רואים אותם, לא רואים אותם, לא מטריד אותם בכלל. החכם קודם כל צריך לבסס את המציאות שלו, ולשם כך הוא מגייס את השכל. בכל לימודי המקצוע שלו, בכל הדברים, כל הזמן רוצה לבסס מציאות חיצונית גדולה. כמובן שזה מרחיק אותו מהקדוש ברוך הוא, כי קרבת אלוקים אמיתית זה ביטול. קרבת אלוקים אמיתית זה כעומד בפני המלך. קרבת אלוקים עוד יותר פנימית זה שהוא מרגיש שהוא כמו שלוחה של המלך, הוא לא דבר בפני עצמו. וכמובן שזה לא מדבר אליו בכלל. עכשיו יש לצורך הבחירה, הרי הקדוש ברוך הוא שם את האדם בעולם אם נשאל את זה בצורה סתמית, אנחנו פעם דיברנו על זה שעונים תשובה בשחור לבן, נתנים מפספים משהו. אפשר לשאול בצורה סתמית, אז מה, אפשר לחוות את הנוכחות של השם או אי אפשר? אפשר, אז למה אני לא מרגיש? אי אפשר, אז מה רוצים ממני? זה מלכודת. כל השאלות האלה הן שאלות מלכודת, כי תשים את המציאות בשחור לבן. אבל מה האמת? האמת היא שאפשר, אם רוצים, צריך לבחור, זה ניצל לבחירה. זאת אומרת, ישנם שלוש מצבים, שלושה מצבים. מצב אחד שבו לא חווים את המציאות שלו טוטלית, כי אני בחרתי ללכת בדרך הזאת שלא לחוות אותו. יש מצב שבו אני יכול לחוות אותו אם אני מעוניין בך, אם אני משקיע, יכול להיות שצריך להשקיע כמה שנים. ויש מצב שאני כבר גמרתי את העבודה הזאת ואני חווה אותה ספונטני בכל הרמח והשפרה, ככה. כמו שאני מרגיש שיש לי יד, ככה אני מרגיש את הקדוש ברוך הוא. בתוכי, מידי, לא משנה. וביחד עם זה אני מרגיש שהוא אין סוף, שהוא גם רחוק וגם קרוב. יכול להיות מציאות כזאת, אבל המציאות הזאת לוקחת זמן עד שמגיעים אליה. המציאות שאנחנו מכירים זה בגלל שבחרנו, או שבחרנו ללכת לכאן, או שבחרנו ללכת לכאן. עכשיו, כדי לאפשר את הבחירה הזאת, חייב להיות איזשהו צמצום, איזשהו מסך שמסתיר את הקדוש ברוך הוא. כי אם לא יהיה שום מסך, לא תהיה בחירה ללכת בדרך הזאת שלא לראות אותו. לא תוכל להיות דרך כזאת. אם אין את המיסוך הזה, אז 100% של הזמן ו100% של ההשגה שלנו, אנחנו נרגיש אותו בעל כורחנו. כמו שאנחנו מרגישים את הדופק ואת הנשימה. אנחנו נוכל מקסימום לחשוב בכוח על דברים אחרים אם נצליח, אבל זה נוכחות כל כך ענקית וכל כך טוטלית שאנחנו בקושי לא נוכל, יכול להיות שלא נוכל לחשוב על דברים אחרים. אנחנו נהיה כל הזמן רק איתו, כמו שהרמב"ם מביא באהבת תשגה תמיד, נהיה מאוהבים ככה שלא יהיה מקום למחשבה אחרת. אז לכן חייב להיות מסך. במסך הזה יש הרבה מדרגות. המקובלים מדברים על הרבה מסכים. יש מסכים בתוך הקדושה עצמה. למעשה כל פעם שאומרים את המילה ספירה, למילה ספירה יש שלושה פירושים. ככה כותב רבי משה קורדוברו בפרדס, ספר הפרדס, יש בספירה שלושה פירושים. לשון אחד מלשון מספר, וזה הפירוש של המילה ספירה בספר יצירה. אני מדבר על הצד המספרי של הספירות האלה. ספירות, אותיות. אחר כך יש פירוש מלשון סיפור. הספירות מספרות לנו את הסיפור של מה שקורה למעלה, ומביאות את הסיפור אלינו. יש פירוש נוסף של ספירה מלשון ספיר גזרתה. זה פסוק באיכה. ספיר, אלן ספיר. מה המושג של ספיר? זה משהו צח, משהו אור, משהו עדין, משהו שקוף כחול בהיר כזה, שמבחינה תרבותית הוא מסמל תמיד את הדברים הגבוהים. עכשיו, מה המשמעות של כל שלושת הפירושים האלה בספירות? הפירוש האחרון שמדבר על ספיר, הוא מדבר על האורות. על האורות, על הגילויים, באור פני מלך. הפירוש הזה שמדבר על מספר, הוא מדבר על הגבול, על הכלי. מספר זה גבול. כל מה? כמו ספר, נכון? נכון, באמת, יכול להיות כתוב שם כמעט פירוש רביעי. אבל כנראה שזה הולך עם מספר ביחד. יכול להיות שהמילה מספר נגזרת מספר שאחד נגמר, מתחיל השני. עכשיו, וזה מדבר על הכלים. עכשיו, שניהם יחד לסיפור. כשהאור מתלבש בתוך הכלי, ואז הוא מצטמצם והוא מודיע אלינו, אנחנו יכולים לחוות איזשהו סיפור. אנחנו מקווים מסר. אז אלו, כל כלי של כל ספירה זה ניסוך, זה מסך. זה נותן לנו להיות נפרדים, אם נבחר להיות נפרדים. זה עדיין לא נותן לנו להיות לפנות עורף. זה נותן לנו להרגיש את עצמנו נפרדים, אבל אנחנו עובדים מול, ואנחנו מקבלים עלינו עוד מלכות שמיים. אנחנו נפרדים, אבל אנחנו נכנעים. אבל יש מסכים נוספים, שאדם יכול להכניס את עצמו מתחת למסכים האלה. ואז אז הוא יכול לומר, הפסוק ההוא, ויאמרו לאל צור ממנו, ודע דרכיך לא חפצו, לא רוצה להכיר אותך. אני לא מודה בקיומך וכל זה. זה בגלל שהאדם נכנס מתחת למסכים שהם לא רק מסתירים את העוצמה האלוקית ולא את חוויית הנוכחות האלוקית, הם מסתירים גם את ידיעת הנוכחות האלוקית. הם מסתירים את האמונה, הם מסתירים אפילו את ההיגיון. ואלה הם הקליפות. עכשיו, גם בקליפות יש כמה רמות. יש קליפה של אגוצנטריות, שהיא מסתירה את הנוכחות האלוקית כדי שהיא לא תפריע לי לחיות טוב, אבל לא מעבר לזה. יש קליפות שהן גורמות לאדם רצון למרוד. יש את הפסוק הידוע בסיפור המרגלים, נזכרנו את זה כמה פעמים, שהמרגלים הגיעו, הם נפלו, הם אמרו בשנאת השם אותנו, הוציא אבא ממצרים. הוא הביא אותנו למדבר הזה, הוא רוצה להביא אותנו לארץ כנען, שנמות שם במלחמה. זאת אומרת שבן אדם יכול להגיע למסקנה, אני לא יודע איך לשקול מה יותר גרוע, אם ספירה מוחלטת או דבר כזה. זאת אומרת, אחד שהוא כופר מוחלט, יש לו עדיין בראש שאלוקים זה תכלית הטוב והחסד. רק הוא לא מאמין שיש אחד כזה. אבל אם יוכיחו לו, אז הוא יקבל את זה. אבל איזה אלוקים הוא יקבל? אלוקים שהוא כולו טוב וחסד, כן? אבל אם יבוא אחד ואומר, אני מודה לך על הכל, אבל האלוקים שלך הוא רע. הוא שונא את האנושות. שנשמור. זה משהו, זה הקליפה הכי טמאה. יש סט שלם של קליפות. עכשיו, ומה המושג הזה של הקליפה? הקליפה זו תחושה או השקפה או משהו כזה, שהיא נותנת לנו את התובנות האלה. כמובן שאין לה מציאות אמיתית. כמו מסך. כשמדברים על אור, אז המסך אין מציאות אמיתית. המסך לא יוצר אור. המסך יכול לצבוע את האור. הוא יכול לצמצם אותו, אבל הוא לא יכול ליצור אותו. גם כשהקליפות יוצרות לנו השקפת עולם, זה כמו שקרן. איך שקרן משקר? אפילו אם שקרן יספר שהוא ראה כיסא עם ראש של כלב שמנגן כינור. כן? אז כלבים יש בעולם, כיסאות יש בעולם, וכינורות יש בעולם. השקרן הכי גדול לא ימציא דבר שלגמרי איננו, כי הדמיון שלו לא מגיע לשם. זאת אומרת, הקליפות תמיד לוקחים דבר, אותו מרגל שאומר בשנאת השם אותנו, הוא מדבר על דבר אמיתי, הוא מדבר על שנאה. קיימת שנאה בעולם, רק הוא שם אותה במקום הלא נכון. הוא שם אותה במקום שהוא תכלית אהבה, שם הוא מוצא את השנאה. אז זאת אומרת, שיש כאן מציאות של שקר, ושקר הרי, דיברנו הרבה פעמים כבר, ששקר הוא פילוסופית, שקר זה דבר שלא קיים, כי הוא שקר. אבל פונקציונלית הוא מאוד קיים. הוא קיים כי אפשר להרוג בן אדם עם שקר. אתה מספק אינפורמציה לא נכונה, אתה יכול לגרום לו למות בכל מיני משפטים. הוא לא קיים פילוסופי, זאת אומרת, כי אין כאן כלום, אתה סיפקת אינפורמציה לא נכונה. נכון, חושך גם יכול להרוג, וגם הוא לא מציאות, נכון? בדיוק שקר וחושך זה אותו דבר. זה מבחינה תפקודית זה מציאות ועוד אין. מבחינה אמיתית, אין מולקולות של חושך, יש מולקולות של אור, אם ניקח את זה מבחינה פיזיקלית. אי אפשר להקרין חושך ממקום למקום. אי אפשר לומר, תסגור את החלון שלא ייכנס חושך. זה לא שייך. זה היעדר, בפשטות. עכשיו, אני לא מתכוון לך, יש בזה שיטות, יש בזה דיבורים, גם על פי קבלה, אני לא רוצה להיכנס לזה, אני מדבר כמו שהילד לומד פיזיקה. בפשטות זה היעדר, השקר זה גם היעדר, אבל היעדר יכול לעשות צרות. על כל פנים, זה, עכשיו כל זה תלוי בבחירה של האדם. האדם יכול לשים את עצמו איך שהוא רוצה. יכול לשים את זה, לשים את עצמו באחד של שקר, יכול לשים את עצמו באחד של אמת. אז זה יותר פתוחות. אבל בשביל האמת, תוותר. אם הוא סבור על זה, מה זה נקרא לרצות משהו באמת? לשאול שאלה ולקבל תשובה אמיתית. איך הטכניקה? מה עובד שם במוח של הבן אדם? אם הוא בא והוא רוצה, הוא מחפש באמת את האמת, בוא נגיד שרק אתמול התווכחתי עם חבר שלי על הנושא הזה. אני אמרתי, כך הוא אמר הפוך, עכשיו נפל לי ספק, עכשיו אני מתחיל לחפש את האמת, אני צריך להיות מוכן להפסיד בוויכוח, נכון? אם אני לא מוכן להפסיד בוויכוח, אני לא אמצא את האמת אף פעם. השוחד יעבר, השוחד הרצון לנצח, הוא יעבר אותי, והוא תמיד יצפיק לי תשובה לא אמיתית. אז מה אני עושה? אני צריך, כדי למצוא את האמת, אני מוכרח לוותר על משהו. ככה אמרו חסידים, בדורות הקודמים אמרו, שכדי להיות חסיד צריך להפסיד משהו. זה המשמעות. להתקרב לאיזשהו דבר אמיתי, צריך לדעת להפסיד. החכם הזה לא רוצה להפסיד כלום. הוא לא, שהוא לא, רוצה, הוא לא מוכן להפסיד אפילו... הוא חייב להישאר גדול אפילו באופן יחסי, לא רק באופן מוחלט. הוא לא רוצה להפסיד את המיקום החברתי שלו. אז הוא לא יכול להתקרב לאמת, אז לאט לאט הוא שוקע בתוך השקר. והוא משתמש בשקרים כדי לחסות על הכיוון הלא נכון שלו. השקר הראשון היה שומע שאין מלך. זה שקר היום ונורא. זה שקר לא רק... אני לא רואה את המלך, אני לא שומע את המלך, אני לא מכיר את המלך. הוא איננו. הוא נפל לשקר גדול. אחר כך הוא מגיע למקום שיש צדיק. כתוב שם, הלשון בסיפור זה בעל שם אמיתי. היו בעלי שמות שהם לא אמיתיים. הם התעסקו עם כל מיני, מה שנקרא, כל מיני איזוטריקות, כל מיני שמנים, כל מיני מיסטיקה בגרוש. לא חסר. בכל דור, בכל תרבות, היו כאלה ש... או שנצפו תמימות של אנשים, או שהשתמשו בכוחות התומה. המושג של בעל שם אמיתי, דיברנו על זה, בעל שם זה מי שמפרסם את האמת. בעל שם זה בעל פרסום, מפרסם את האמת. עכשיו כשהם באים למקום כזה, שם אי אפשר לכפור. האתאיסט הכי גדול, אם הוא יפגוש צדיק אמיתי, הוא יתחכך בו. הוא מסתובב בתוך הדלת אמות שלו, יחיה איתו איזה חודש, אז בלי שידבר איתו מילה, אז הוא יגיד, יש אלוקים. זה מקרים. מדוע? כי האור והחושך, מן המוג, החושך. אנחנו יודעים סיפורים כאלה, סיפורים היסטוריים. יודעים מי היו האנשים האלה, היה בזמן של רבי נחמן, כשבחצי שנה האחרונה שלו, הוא גר באומן, ושם היו, זאת הייתה עיר שכבר הייתה חלקה בתוך ההשכלה, בתוך ההשכלה מודרנית, כפרנית. היו שם צוות של שלושה חבר'ה שהם עשו ביניהם הסכם, הם פחדו שמה הם התעוררו בתשובה, הם היו חכמים גדולים, הם מקורבים למלכות, עשו ביניהם הסכם שהם החלטה חברית ברית. שלא מזכירים שם שמיים, לא יעלה על דל שפתתיהם. והם נכנסו להכיר את נכנס בא רבי חדש לגור בעיר, אז הם באו לבקר אותו והם הקסמו מהאישיות שלו והם היו נכנסים אליו. הוא היה יושב איתם, היה מדבר איתם, היה משחק איתם שחמט וכל מיני דברים כאלה. ואחר כך הם סיפרו, הוא היה שם חצי שנה ונפטר, אחר כך הם סיפרו, כל פעם שנכנסנו לרבי אז הרגשנו שמישהו מושך אותנו וצרק לנו יש אלוקים. הוא לא דיבר איתה מילה, הוא לא דיבר איתה מילה, הוא דיבר איתם כמו שאומרים על מזג אוויר ופוליטיקה, על כל מה שאתם רוצים, לא דברי תורה. ממילא, אז הם עוד היו עדינים שהם התחילו להיכנס, בן אדם לחברו הם היו אנשים טובים. יכול להיות מציאות, וזה הסיפור פה של החכם, שכשהוא מזהה מישהו כזה אז הוא מתרחק ממנו, וכשהוא לא יכול להתרחק ממנו הוא בדרך והוא נפל באותו מקום, אז הוא צריך לצפור בעיקרון, זאת אומרת הוא צריך לצפור שמבחינה, הוא צריך לומר שמבחינה עקרונית לא יכול להיות מציאות כזה, אין בעל שם, אין דבר כזה בכלל, אין מישהו שיכול לפרסר את המציאות של השם, כי אין השם ואין מישהו שיכול לפרסר את המציאות שלו. ואפילו אם הוא יעשה ניסים ונפלאות, אז איך יחידת עיניי? אבל אני לא צריך לתרס את כל הקושיות שלי מולדות מזה, אבל אני לא מאמין בזה. וכאן הוא נכנס, וכמו שאומרים, יש בעלי המוסר אומרים שהתביעה הגדולה נגד האדם זה לא על זה שהוא חטא, אלא על זה שהוא לא חזר בו. באותו רגע שהוא חטא, מילא עבר עליו רוח שטות. אין אדם חוטא אלא אם כן נכנס ברוח שטות, הוא לא שלט ברוחו. אבל אחר כך עברה רוח שטות, מדוע לא חזרת בך? על זה אין לך תירוץ. זאת אומרת, במילים אחרות, השטות של הייאוש, של העניין הזה שאני לא יכול לחזור בי, היא שטות יותר מהשטות של האבון. ככה יוצא. עכשיו, איפה זה בסיפור שלנו? השטות של האבון זה לומר אין מלך. השטות שלא לחזור בך זה לומר אין בעל שם, כי זה השטות לא לחזור. אם היה אומר יש בעל שם אז היה חוזר בו והיה מודה שיש מלך, אבל אין בעל שם. אם אין בעל שם אז אני לא חייב לחזור בי, אז אני יכול להישאר בעמדה שלי, בכלל להתחרט זה הרי לא יפה. מה, אני הפכפך? אני קבעתי עמדה אז אני הולך איתה, כולם מחייב. זאת אומרת, לוקחים את המושג של אופי חזק ושל יושר במקום ששם זה לא רלוונטי, כן? מי שיראה לי טעות בתרגיל חשבון, אני אגיד שאני לא הפכפך, אני לא מתקן אותו, זה לא שייך. עכשיו מגיע שלב שלישי, שמכניסים את... אחרי שבן אדם עובר את שני השלבים האלה, זאת אומרת, הוא גם בורח מהנוכחות האלוקית והולך לחץ, ואחר כך הוא בורח מהאפשרות שמושיטים לו לחזור בו, אז הוא מגיע לתוך הרפש. מה זה הרפש? הנקודה של הרפש היא שאנחנו נזוז בתוך הרפש. זאת אומרת, הרפש מוציא לפועל, מוציא לאור את התכונה האמיתית שלו. תראה איפה אתה מונח. אבל גם ברפש הוא עדיין לא קלט שזה המשך של המעשים שלו. הוא לא חיבר את הדברים. שנקרא היום, קוראים לזה הוליסטיקה, שמחבר את הדברים, לראות תמונה כוללת של הכל. זה אצל החכם בכלל לא היה. הוא לא היה מוכן לקבל תמונה כוללת של המציאות, הוא פירק את המציאות לגורמים. המלך שלח אליי, אני שכנעתי את השליח שאין מלך, זה סיפור אחד. עכשיו יש עוד סיפור, באתי לעיר הזאת, כי נדלתי בגדודים שלי, באתי לעיר, יש פה בעל שם, אז אמרתי לאנשים שאין. אז היו כאלה שהרביצו לי, אז הלכתי לבקש משפט, במקרה פגשתי את החבר. אז במקרה בא מישהו ועשה ממני צחוק ואמר שהוא קורא לי וחשבתי שזה אח שלי, ואז הוא הכניס אותי לתוך הבור. הכל במקרה, אין קשר. מי זה שדרך אותי לבור? מישהו שפעם הסתכסכתי איתו. הוא לא רואה קשר בין הדברים. הוא רואה כל דבר לגופו. יש בדיחה שמספרים ש... מישהו אומר לחבר שלו שהוא לא מרגיש טוב, הוא הולך לרופא, הוא שואל אותו לאיזה רופא, הוא אומר אני הולך לרופא אוזניים. אני אומר לרופא של איזה אוזן אתה הולך? צריך להיות, אם יש רופא אוזניים, אז צריך להיות רופא אחד לאוזן ימין ורופא אחד לאוזן שמאל. כשהאוזן חולה, אז הגוף חולה. אין דבר כזה באמת רופא אוזניים. יש מבחינה טכנית, אבל זה לא נכון, זה טעות בתפיסה. המציאות היא מציאות אחת. אפשר לחלק אותה בצורה מלאכותית לחלקים. ואם בן אדם רואה את המסלול שלו, בשביל זה יש לנו את הקטע של חשבון הנפש כל יום, וחשבון הנפש כל שבוע, ככה זה מופיע יום חמישי בערב, לפני שבת, וערב ראש חודש, והשם יעזור שנזכור, אם לא אפשר לרשום, אבל בן אדם צריך לראות את השיפוע שלו, את האזימות, את ההתקדמות שלו, את הנסיגה שלו. אם בן אדם יושב פעם וכותב לעצמו מה הוא אוהב ומה השאיפות שלו, הוא שם את זה במגירה, וכעבור 5 שנים הוא מוציא את זה, אז הוא יכול לראות אם הוא יתקדם או לא. ובן אדם צריך תמיד לעקוב אחרי עצמו ולראות שזה הכל המשך אחד. זה לא כל מיני... והוא לא רואה, הוא לא רואה. עכשיו, מי הם אלה באמת שקראו לו לתוך הבוט? מי זה? בא בן אדם וקורא לו, ואתם פוחד והוא לא פוחד, מה זה? איך אנחנו יכולים להבין את זה בתוך המהלך של החיים שלנו? יש פסוק אצל שמשון, כתוב שם איך כתוב שם? ותארוג 7 מחלקות ראשון עם המסכת על גדילה, והוא התנער כל זמן שלא חתכו לו את השערות עם מחלפות ראשו. הוא עקר את המסכת עם היתד, ואחר כך כשחתנזרו לו את מחלפות ראשו סתם ממנו הכוח. וכתוב מהר"ן, כתוב הסיפור הזה הוא סיפור שמרמז על המחשבות של האדם. 7 מחלפות ראשו, אלו הם 7 סוגי מחשבות שחולפות בראשו של האדם. זה מחלפות ראשו, ולא מחשבות שהוא מתרכז בהן, אלא מחשבות שחולפות במוחו בלי לרצות. לא מדובר על בן אדם שיושב ומתבונן במשהו. המחשבות רצות לו, המחשבות שרצות ספונטני הן מושרשות באופי של הבן אדם. אם האדם הוא איש חסד, אז מה שעולה לו במחשבתו בכל דבר רק את הטוב של הדבר, איך אפשר להטיב. אם האדם הוא רע, אז הוא חושב אולי איך אפשר לשבור ולהרוס, כן? ולכל בן אדם יש הרי את כל המידות, יש לו יותר נטייה לכך או יותר נטייה לכך, יש לבן אדם גם את החסד וגם את הגבורה וגם את התפארת, את הרחמים. רק אצל כל אחד זה מתעורר בסיטואציה אחרת. אחד מתעורר ברחמים על כל דבר קטן, ואחד מתעורר ברחמים כשהוא רואה הרוגים ופצועים. אבל כל אחד מתעורר לפעמים ברחמים. אז סך הכל של המחשבות שלנו הן מחשבות שחולפות ומשקפות את המצב של האופי שלנו, של המידות שלנו, של הרגשות שלנו. זה העניין בשם מחלפות ראשו. וזה חולף. זה חולף ועובר, מגיע עוד אחד, מגיע עוד אחד. עכשיו, מה קורה אם בן אדם אין לו את המחשבות האלה? תארו לעצמכם שהלב היה יכול לנווט את דרכי בלי הביקורת של המוח בכלל. אז לפעמים זה לא יכול להיות מצוין. היום מדברים הרבה על אינטליגנציה רגשית, ואני לא מדבר אפילו על אינטליגנציה רגשית, אני מדבר על משהו הרבה יותר עמוק. בן אדם שיש לו אינטואיציה ויש לו לב, ואם הלב שלו מתוקן, איך כתוב? לבי ראה הרבה חוכמה. הלב משקף חוכמה בלי שזה יעבור במחשבות, והלב יכול להביא אותו למקומות הכי עיקר האלוקות באיש הישראלי שורה בלב. אני יכול להגיע למקומות מאוד גבוהים. מה אם הלב לא מזוכח והלב יניג אותנו בלי הביקורת של המוח? לאן נגיע? אנחנו נגיע לתוך הבוט. כן. עכשיו, מהי הביקורת של המוח? הביקורת של המוח זה בעזרת המחשבות שחולפות. חולפת לי מחשבה במוח, אני יכול להתבונן בה, אני יכול לשים לב אליה. מה זאת? אם היא מחשבה רעה, אני יכול להשיח את הדעת. פעם דיברנו על זה, מישהו בא ב-4 בבוקר, ב-2 בבוקר, 2 אחר חצות, בא מישהו דופק לנו בדלת. כמה אפשרויות יש לנו? 3.
דיברנו קודם. כל דבר צריך לחלק לשלוש, כל דבר בצער לחלק לשלוש, אתה לא זוכר. אז מה זה השלוש? יש אפשרות לתרוק בפניו את הדלת, ואז כל הסיכויים שיעמוד ויתפוק עד הבוקר. אנחנו, אבל המטרה שלנו לחזור לישון. יש אפשרות להיכנס, להכניס אותו הביתה ולתת לו פסטי, ולשבת לפספט איתו, גם באז לא נשיג את המטרה שלנו. יש אפשרות גם להתעלם ממנו, אבל הוא עמוד ויתפוק, ויצא לו נחור בראש. יש אפשרות אבל לפתוח לו את הדלת, לשמוע מה שהוא אומר, להגיד לו צורך בסדר, לסגור בדינות את הדלת, ולתת לשם חדרה. במפורש לא להתיישב עכשיו ולהתחיל לחשוב בעצם מה הוא אמר לי, שים על זה סוגריים מחר. המוח שלנו הרי עובד בדיוק אותו דבר. ברגע שחלפה מחשבה במוח שלנו, אנחנו אפילו לא יכולים לסגור את הדלת. המחשבה חולפת, ורק אחרי שהיא עוברת במוח אנחנו רק נהיינו מה חשבנו. היא לא מודיעה לנו בחצוצרות שהיא עומדת להגיע. היא מגיעה. אבל באותו רגע אנחנו כבר הפסדנו איזה מערכה. אם הגיעה מחשבה לא טובה, היא הגיעה, גמרנו. מה אנחנו יכולים לעשות? תגיד לה, יפה מאוד, אני מניח עכשיו בדברים אחרים, לסגור את הדלת חזרה, וללכת הלאה. אבל כשמתחילים להתעסק איתה ולהגיד לה, זה אסור, זה לא טוב, זה חמור, זה גרוע, זה לשבת איתו עם פוסטה. אתה לאן שאתה צריך להגיע, אתה לא תגיע, הוא ניצח אותך. ברגע שאתה מתחיל גם להגיד, למה נפלה לי מחשבה כזאת? זה הבית שלי, מי נכנס אליי? אז עוד פעם תפוס עם המחשבה. אתה תפוס אם נתרוק לו את הדלת והוא נופק בחוץ. אתה תפוס להתמקח או עם התוכן של המחשבה או עם עצם החוצפה שהיא נכנסה אליך. אבל אתה תמיד תפוס בה. צריך להכיר בעובדה שמחשבה יכולה להיכנס, וזה חסד מהשם. השם נותן לנו את האפשרות לראות איפה הלב שלנו נמצא. מה אנחנו צריכים לרמות את עצמנו? מפלט לנו מחשבה רעה, סימן שהלב שלנו לא מזוכח. טוב מאוד שאנחנו יודעים מה צריך לעשות, להתחיל לזכף את הלב. עם המחשבה אין לנו מה לעשות, המחשבה זה השליח של הדואר, איך קוראים לו, הדבר. אין לנו מה להתעסק איתו. הוא לא טוב, הוא לא רע. הוא חולף, הוא הולך, גמרנו. צריך להשיח את הדעת ממנו. כשאני יודע שהלב שלי לא נמצא במקום טוב, צריך לזכח אותו. מה עושה הטעם כשמגיע לו מחשבה כזאת? מגיע מישהו במחשבה, הוא אומר, זאת מחשבה של ייאוש. מחשבה שאומר לו, השטן, הגיהנום, קורא לך. אחת מהמחשבות הכי רעות שיש, זאת מחשבה של ייאוש. יותר גרוע מכל דבר. מקובל אצל חסידים, יכול להיות שכתוב, מהו השער החמישים של הטומאה, שבני ישראל במצרים לא נפלו אליה. לא רק למנתת שערי טומאה. מהו השער החמישים של הטומאה? זה אפיקורסות וייאוש. יש שני דברים שאותו מטבע. אפיקורסות זה ייאוש אינטלקטואלי, וייאוש זה אפיקורסות רגשית. אבל זה אותו דבר. זה מקובל שאחרי מתן תורה אפשר לצאת גם מהשערנות. ובשביל זה היום הקדוש ברוך הוא מעמיד אותנו בניסיון של ייאוש ושל אפיקורסות. אז הגיע במחשבה של ייאוש, מה צריך לעשות? צריך לבקש את הלב. איך זה תחיל להתעלם? צריך להתקרב להשם, ואני רואה שהלב שלו כל כך רחוק. אז אם כן, יש לו חברים. החבר הראשון שהוא פוגש זה אשתו. וואי, מה לעשות? אז היא אומרת לו, תלך לצדיק. מה הצדיק עושה? הצדיק לא מדבר איתו הרבה. הצדיק נותן לו איזו סגולה לשמור עליו. מדוע? מה באמת הרעיון? בעצם הצדיק היה צריך לשבת איתו ולהגיד לו, להסביר לו שאין ייאוש בעולם כלל. מה פתאום הוא נותן לו קנאות ושמירות וכל זה? כי האמת היא שכאן זה השגת תכלית. הוא באמת לא שייך למחשבות כאלה. הוא הלך בתמימות עם השם, איפה? הלב שלו כן היה מזוכח. כתוב שלפעמים מגיעים, הוא בעצמו היה צדיק. אותו סתם היה בעצמו צדיק. לפעמים מגיע לצדיק מחשבות של בן אדם אחר שנמצא בקרבתו, או בקרבתו הפיזית, או בקרבתו מבחינה זאת שהוא אמור לטפל בבן אדם הזה. אז הוא קולט את המחשבות שלו. ברגע שהוא קולט את המחשבות שלו, אז הוא לא צריך לזכך את הלב של עצמו בגלל מחשבות שבאו מלב של מישהו אחר. מה הוא צריך? הוא צריך הגנה. הוא צריך מין בועה כזאת
שלא את הכל יקלוט מהחזה. יש גבול. אז אם זה מחשבה כזאת, אז הוא נתן לו שמירה, זה היה לשון של הסיפור כאן. נתן לו איזה כוח שהוא לא, לא יהיה מוכרח בהכרח לקבל את זה. או שאפילו אם הוא יקבל את זה, שהוא יזהה את זה של מחשבה של מישהו אחר, זה לא מחשבה שלו. ברגע שהוא יזהה את זה מחשבה שלו, הוא יודע בדיוק מה שצריך לעשות עם זה. הוא יודע שצריך ללכת ולתקן את השני, אבל הוא לא דואג על עצמו, הוא לא עושה בפאניקה כזאת. החכם, אצלו המחשבה הזאת באה באמת מהלב שלו. הוא בא מהמקום מדויק. זאת אומרת, הוא באמת היה עם לב לא מזוכר. כל החיים שלו רק דאג לגדל את שמו ולהתגאות. אז חלף לו מחשבה כזאת של ייאוש ואובדן. כי זו המחשבה שנוצרת מהרצון להיות גדול. כמה אפשר לרצות להיות גדול? זאת אומרת, שמנתחים בלב והוא מתפוצץ. התכנית של הגאווה, זה תמיד ככה, התכנית של התאוות, של מילוי התאוות, זה צער גדול. והתכנית של הגאווה זה דיכאון. הדיכאון, יותר נכון לומר ככה, הגאווה והדיכאון הם שני מטבעות, שני צדדים של אותה מטבע, המטבע נקראת ישות. זה לא גאווה, זה ישות. הכוונה בישות זה שהוא מרגיש את עצמו מאוד חזק. לא רק שהוא מבין שהוא קיים, הוא מאוד מרגיש את עצמו. יש הרבה סימנים לבן אדם שמאוד מאוד מרגיש את עצמו. הוא מאוד זוכר שחייבים לו, הוא מאוד שוכח שהוא חייב לאחרים וכן הלאה. הוא מרגיש את עצמו מאוד חזק. וככל שהוא מרגיש את עצמו יותר, אז מצד אחד הוא מתגאה יותר. מצד אחד הוא רוצה יותר וכועס יותר למה לא כולם מכירים מגדולתו, הוא נפגע יותר מהר, עד שבסוף הוא נכנס בעיקר לגמרי. הוא פשוט כך. והדיכאון הפנימי שלו עדיין לא יצא אל הפועל, זה אותה תקרתי, זה בא לו כמחשבה, זה המחשבה הראשונה של הפרנואיד או של המדוכא או של הבן אדם שנמצא בפאניקה, המחשבה הראשונה שהשעון קורא לו, שהגיהנום קורא לו. מה הוא עושה עם זה? הוא ממשיך ללכת בדרך הבת היענה שלו. המלך הטריד אותו, אז הוא אמר שאין מלך. הבעל שם הטריד אותו, אז הוא אמר שאין בעל שם. עכשיו השעול מטרידה אותו, אז אין שעול. כן? אין דבר כזה. וכשהוא מתעלם מזה, במקום לזכך את הלב שלו, אז זה שם הרדמה כזה, הוא לא מטפל בבעיה. ואז זה באמת יוצא מהכוח אל הפועל, ואז הוא נכנס באמת למקום הזה. אז הוא מרגיש באמת שעול לא יכול להתעלם. הוא רק יכול להתעלם מהסיבה. הוא לא יודע, זה בחינה של רשעים, על פתחה של גיהנום, אינם חוזרים בתשובה. הוא לא יודע שחטאותינו מנעו הטוב, יש פסוק כזה בירמיהו, יש פסוק, עוונותיכם הטו את אלוהים וחטאותיכם מנעו הטוב. אז הוא לא יודע בזה, אלא הוא אומר, מה מסתכסכתי עם מישהו? אז עושה לי בעיות עכשיו. בסוף אבל, בכל אופן, מי מוציא אותו מזה? הצדיק. בגלל שבאמת, משה יכל להוציא את ישראל רק לנמצאת שערי תורה. אבל הצדיק שנמצא אחרי מתן תורה, הוא יכול למשות, משה, הוא יכול למשות גם מהשער החמישים של התורה. זאת אומרת, גם אדם שהוא גם אפיקורס וגם בייאוש. כן, זה קורס. קצת הכרתי כל אפיקורסים המאמינים, כי בן אדם, הייאוש בא מאכזבה, עם תבדקו טוב טוב, ואכזבה באה מתקווה, ולאתאיסט אף פעם לא הייתה תקווה משום דבר. והאפיקורס גם הוא לא הייתה תקווה. אם רואים אפיקורס שהוא מיואש והוא מאוכזב, סימן שהייתה לו תקווה. זאת אומרת, סימן שעמוק עמוק הוא כן מאמין. כן. אמר עכשיו מגדולי חכמי אומות העולם, קארל יונג, מי ששמע את השם הזה פעם. אמר, כל האנושות מאמינה, חלק בהכרה וחלק בתת הכרה. אבל כולם מאמינים. פה בסיפור רואים את העניין שהוא התאכזב, נפשו מרה לו. רע לו ומר לו. למה רע לך ומר לך? כי ציפית משהו מהחיים. למה ציפית משהו מהחיים? כי יש לך אמונה בטוב. אמונה בטוב זה בצד הכרה אמונה באלוקים.
וכשבא הצדיק, הצדיק לא, עוד פעם, הוא לא מדבר איתו, גם איתו הוא לא מדבר, הוא פשוט מוציא אותו מהמצב הזה. כי כל זמן שבתוך המצב הזה אי אפשר לדבר איתו. ברגע אחד הוא חייב להוציא אותו. עכשיו עדיין הייתה לו את הבחירה. איפה אנחנו יודעים שהייתה לו את הבחירה מהשורה האחרונה של הסיפור? אחרי שהוא יצא מהרפש, מה כתוב? אז ראה החכם הזה, אז מוכרח בעל כורחו להודות על הכל שיש מלך. מוכרח בעל כורחו, מה זה נקרא שהוא מוכרח בעל כורחו? הוא לא יצא ממנו אוטומטית. הוא לא מוכרח בעל כורחו, כמו שאני עוזר לבן הזה נופל לתקופה המשפעה. מוכרח בעל כורחו, זה בחינה כמו שכתוב שם בסיפור עם שני המלאכים שמגיעים בליל שבת מבית כנסת, כתוב שם שמלאך רע בעל כורחו עונה מהם. אז הוא עונה מהם בבחירתו. אבל זה לא הכיוון שלו, זאת אומרת, את הכיוון החכם עוד לא שינה. הוא בעצם היה מעדיף לכפור הלאה. הוא יכל לומר שחמסים ייבש את הבוט. והם כולם יהיו אחר ועשר, לא יודע איך. יכל להמציא איזה תאוריה. בנקודה הזאת התחיל לחזור בו, זה הכוח של הצדיק, הוא פתח לו את העיניים. הוא הסתובב סביבו. הרי זה המפגש הראשון שלו עם הצדיק. לפני זה הוא רק עבר ליד הבית שלו, הוא לא רצה להיכנס. הוא אמר שאין דבר כזה. עכשיו כשהוא נמצא לידו, אז הוא הוכרח להודות. וכמו שאותם חכמים אמרו שכל פעם שנכנסים לרבי, אז הם מרגישים שמושכים אותם בבגדים וצועקים להם יש אלוקים, למרות שלא דיברו איתם על זה. באותו רגע, אז הוא יכול לחזור חזרה את כל השלבים. בחירה אחת בתור, אפילו שזה בקצה התחתון, אם הוא רק, אחרי כל האיושים, אחרי הכל, אם הוא רק נותן לצדיק להוציא אותו, אז, ועכשיו אבל, הצדיק לא עושה את העבודה במקום הבן אדם. אף פעם לא, אין דבר כזה. כל אחד אחרי הקטע שלו. הצדיק יכול לגלות את האמת, יכול לפתוח את העיניים. וידעתם כי אני השם, כך כתוב בזוהר, משה רבנו שהיה במצרים, זה כתוב ברמב"ם. כשמשה רבנו עשה את האותות את המופתים במצרים, הוא עשה את האותות את המופתים בשביל להוציא אותם מהמצב שלהם, אבל עדיין אמונה אמיתית הם קיבלו רק במתן תורה. אבל מה? הם הלכו אחריו למתן תורה, אז הם קיבלו שם אמונה אמיתית. אם הם היו נשארים במצרים, אז הם לא היו מקבלים את התורה, והם לא היו זוכים לאמונה אמיתית. הם היו אומרים שמשה הוא רב חרטומים. לא יותר מזה. אבל משה עשה דברים שלמעלה מהטבע, וזה נתן להם מכה ראשונה בתוך הייאוש שלהם. תפירק להם את הייאוש, תפירק להם את הפיקורסים. עלינו ועלינו כתוב שם, עלינו זה עבודה זרה ועלינו זה עבודה זרה. אז הם היו צריכים לקבל משהו שלמעלה מהטבע. וזה מה שיש פה בסיפור. עכשיו יש עבודה שנחתך אחרי במדבר. עכשיו הוא מוכרח בעל כוחו להודות על הכל שיש מלך. מכאן יש דרך. מי שמגיע למקום הזה, אפילו שהוא עבר בשעות תחתית או מתחתיו, אבל אם כאן הוא תופס את עצמו, אז יש לו דרך שיכול לעלות למעלה עד אין קץ. ויכול להיות עוד יותר גבוה מהחבר שלו, מהטעם. ואין איזה דבר. שוב, 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 שוב.